יום השמיני, הלא הוא ראש חודש ניסן, היום שבו הוקם המשכן, היום שבו נכנסו לראשונה אהרון ובניו לעבוד. היום הזה בעצם הוא מהווה את הגשמת החלום, הגשמת שאיפה של חודשים ארוכים, חודשים ארוכים של בניית המשכן ולמידת ההתקרבות. והנה מגיע היום, ומילת המפתח ביום הזה היא הקרבה. ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני השם, קרב אל המזבח, ויקרב אהרון אל המזבח. מטרה של כל המערכת כולה היא הקרבה, קרבת אלוהים. והקרבה הזאת דורשת שתי פרשות שמכינות אותה. פרשת ויקרב, פרשת צו, ארוכות. פרשיות מורכבות שכולם עוסקות בהכנה אל הקרבה. וגם ביום השמיני עצמו, כשרוצים סוף סוף להגיע אל הקרבה, הדרך אל הקרבה היא ההקרבה. כדי להתקרב צריך להקריב. הקרב לפני השם. כדי שיקרב אהרון אל המזבח צריך ויקריבו את הדם, ויקרב את קורבן העם, ויקרב. לא לחינם בעברית שני הפעלים האלו הם באותו שורש, פועל אחד של ההקרבה ופועל אחד של הקרבה, אותו שורש. כלומר, זאת הדרך ואין בלתה. הדרך היחידה ליצור קרבה היא על ידי הקרבה. ולכן ספר ויקרא, שקורא לנו להתקרב, שקורא לנו לבוא פנימה, פותח בקורבן, בהקרבה, וזאת הדרך, וזאת השיטה. זה נכון קודם כל בחיים האישיים. כל אחד יודע בתוך עצמו שהדרך להתקרב לחבר באמת זה הקרבה. אם אתה רוצה ליצור קרבה בין אנשים, בינך לבין מישהו, קירוב לבבות, קירוב דעת, ראות, השאלה אם אתה מוכן להקריב למען זה משהו. אם אף אחד לא מוכן להקריב כלום, אז לא תהיה קרבה. אם כל אחד מתבצר בדעתו, עושה רק מה שנוח לו, מה שמתאים לו, לא מוכן לוותר, לא מוכן להתאמץ, להתגמש, למצוא פשרה, אז לא תהיה קרבה. לא קרבת לבבות ולא ראות, לא תהיה קרבה בין אנשים. אבל לא רק בין האדם לבין חברו, אלא גם בין אדם לבין עצמו. מי שרוצה להתקרב אל העומק חייב להקריב את השטחיות. מי שרוצה להתקרב אל הגודל חייב להקריב את העצלנות. מי שרוצה להתקרב אל האמת חייב להקריב את הנטייה לא לדייק ולעשות בערך. מי שרוצה להתקרב אלא חסד חייב להקריב את הקמצנות. אין דבר כזה להתקרב בלי להקריב. קרבה שאין בה קרבה היא לא קרבה, היא קרבה דמיונית, היא לא באמת התקרבות. ולכן גם ההתקרבות אל ריבונו של עולם, כמו כל התקרבות אחרת, היא בעזרת ההקרבה. הקרבה את אותם דברים שחוצצים ומונעים את הקרבת אלוקים. וכל אחד ואחד צריך לזהות בעצמו את אותם מחיצות שמונעות קרבה, ואותם בדיוק להקריב. בתחילת הפרשה שלנו אנחנו רואים את שלושת סוגי הקורבנות העיקריים שיש בבית המקדש: חטאת, עולה ושלמים. יש עגל בן בקר לחטאת, אי לעולה, וגם בהמשך שור ואי לשלמים. אלה הקורבנות הכי נפוצים, גם מבחינה ציבורית, גם מבחינה אישית, והם מבטאים יותר מכל את אותם הקרבות עיקריות שאדם נדרש להקריב. ההקרבה הראשונה שנדרש כל אדם וגם בני אהרון להקריב מופיעה בפרשתנו בפסוק ח'. הקורבן הראשון הוא קורבן החטאת. דבר ראשון שמתקרבים אל בית המקדש ביום השמיני, הקורבן הראשון שאהרון ובניו מקריבים, זאת אומרת שאיזה בן אדם שהוא מקריב, עד עכשיו משה רק עשה תרגולת בשבעת ימי המילואים, אבל הקורבן הראשון הראשון שמישהו מקריב, וקוראים לזה קורבן, זאת אומרת שזה, הנה, זה באמת קורבן, הראשון שאדם מקריב זה קורבן החטאת. זאת ההקרבה הראשונית, הכי בסיסית, שאיתה פותחים, זה הקורבן שפותח את כל השאר לבית המקדש, את כל השאר למשכן. זה הקורבן הראשון 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 שמקריבים. קורבן חטאת מיוחד מאוד, שונה בכפרה שבו משאר הקורבנות, כמו שנתואר אצלנו בפרק ת' פסוק ת', ויקריבו בני אהרון את הדם אליו, ויטבול אצבעו בדם, ויתן על קרנות המזבח. זה הקורבן היחידי שכך מזים את הדם. הזעת הדם היא הכפרה, כלומר היא התיקון, היא ההקרבה. ואין קורבן כמו קורבן חטאת, קורבן היחידי, שבו הזעת הדם היא נעשית על ידי טבילה באצבע, טובלים את האצבע בדם, ונתינת הדם על קרנות המזבח, הקורבן היחידי. המזבח הוא ריבוע מדויק, ובראש הריבוע המדויק למעלה יש ארבע קרנות, ועל הזווית המדויקת של ארבע הקרנות, הכהן לוקח עם האצבע בפעולה מאוד מדויקת, מורח דם, נותן על ארבע קרנות המזבח. זאת אומרת שהכהן צריך ללכת בדיוק את הריבוע המדויק הזה, לעמוד בדיוק בזווית של הריבוע, מול הזווית בקרן, ואת הדם עם האצבע פעולה מדויקת בדיוק על הזווית. כי ההקרבה הראשונה, הקשה ביותר, והחשובה והבסיסית ביותר שאנחנו צריכים להקריב, זה להקריב הנטייה האנושית לעגל פינות. את הנטייה האנושית לבערך, לפחות או יותר, ליהיה בסדר. את הנטייה האנושית לעצלות, לחוסר דיוק, לסכמטיות. הדמיון שלנו מדמיין שאפשר סכמטי, שלא צריך את הפרטים הקטנים, שלא חייבים לדייק על קוצה של קרן, ולמה הריבוע הזה כל כך מרובע. אפשר בזה, בגדול, פחות או יותר, זה, הנה זה. זה השער להשם צדיקים יבואו בו. זאת ההקרבה הראשונה במעלה שאדם נגרש להקריב. זה הקרבה מאוד קשה. קודם כל זאת הקרבת העמל והמאמץ. להיכנס לתוך ריבוע. אנחנו לא אוהבים ריבועים. להיכנס לעמדה מדייקת. קשה לנו לדייק. להיכנס אל המקום המאוד ביקורתי כלפי עצמנו, שלא מוכן לקבל בערך, שלא מוכן לקבל שום השערה והונאה עצמית. זאת עבודה. ההקרבה האדירה הזאת מקרבת אותנו לתכונת האמת. אדם שמקריב את הבערך הוא פחות מחטי. חטאת זו ההחטאה. מה זה להחטיא? להחמיץ. להחטיא את האמת בכיחות השערה. ההחטאות והחטאות הם אותה, בגלל אותה נטייה שלנו לא לדייק. לא להתרכז. לא לראות דבר עד הסוף. המתחיל במצווה אומרים לו גמור. וגם מתרפא במלאכתו, אומר שלמה במשלי, חבר הוא לאיש משחית. מי שקצת מתרפא ולא עמל במלאכה, הוא מקלקל. כי חוסר דיוק זה נזק. וחוסר ידע לפרטים זה יוצר שבר. תאר לך שהקדוש ברוך הוא לא היה מדייק בפרטים הקטנים הקטנים כשהוא היה מוליד אותך, כשהוא היה בורא אותך. הוא היה עושה אותך בערך. פחות או יותר הורידים, פחות או יותר הכליות, בגדול הריאות. למה להיכנס לפרטים הקטנים? תאר לך חס ושלום, שאם יפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם, כמה אנחנו רואים דרך הבשר החי. אנחנו רואים את עצמנו ורואים, תודה רבה על הדיוק. אתה לוקח את העגל, את הנטייה לעגל, קח לך עגל בן בקר, הנטייה הזאת לעגל את הפינות, לעגל את החיים, היא אותה נטיית חטא העגל ההיא, ותקריב אותה, תצא מהעגל. קח לך עגל, לחפר על חטא העגל, אומר רש"י. להיות מדויקים, להיות סבלנים. המהירות הזאת, החיפזון, הריצה, יצרה חוסר דיוק, יצרה סכמטיות, הגלת. לא, תדייק, תעשה מדויק. אל תחתי. אתה צריך לעבור קרן קרן, וגם הקרן מזכיר לנו קרניים. קרן קרן על המזבח, בדיוק 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 את הריבוע. עם האצבע. לסמן. כך ספר תורה כתוב. כך החיים כתובים. החיים כתובים בדיוק. רק אחרי שאדם עמל להקריב את הבערך, נדרשת ממנו הקרבה שנייה. קח לך עגל בן מכר לחטאת, ועיל לעולה. עיל הוא כבש. כבש בוגר. הכבשים, במיוחד הכבשים, הם החיות הכי שגרתיות והכי נוחות להולכה בעדר. עדר כבשים אין קל מזה. אתה שם כבש בראש, עושה ככה עם המקל, כולם הולכים ככה בעדר. עדריים מאוד, כל אחד עם הראש שלו בתוך הזנב של השני. עדר. הם לא משתוללים, הם לא קופצים, הם לא זזים. על מי מנוחות. הכי שגרתי בעולם זה עדר כבשים. וזאת ההקרבה השנייה שמי שרוצה להתקרב צריך להקריב. ההקרבה של תרדמת השגרה. השגרה יכולה להרוג אותך. השגרה יכולה לגרום לך להיות רדום, עושה כל הזמן את אותו דבר, בלי התחדשות, בלי העמקה, מצוות אנשים מלומדה. הולך, הולך בעדר, יום, יום, אותו דבר, כן, יום, יום. בלי שאיפות, בלי חלומות, בלי כיסופי, בלי עמל, בלי חיפוש. איפה כוח הרצון שלך? איל זה רצון, הילוד זה כוח. פתאום אתה כזה חסר רצון. פתאום כשזה מגיע לקרבת אלוקים, אתה כזה עייף, אלפתי, אדיש, עושה אותו דבר כל הזמן. סתם ככה, כי זה העדר. תיקח את העולה. אחרי החטאת, שוחטים את העולה. והדגש בעולה לעומת החטאת. בחטאת הדגש היה בפסוק ת' הזעת הדם על הקרנות. בעולה זה לא נקודת העיקרית. הנקודה שבה התורה מדגישה את המיוחדות של העולה, פסוק י' ג', ואת העולה המציאו אליו לנתחיה ואת הראש. העולה, מה שמיוחד בה, שצריך לנתח אותה לנתחים. כך גם בתחילת ספר ויקרא, שמביאים את העולה והפשיט את העולה וניתח אותה לנתחיה. כך גם המשנה בזבחים. העולה קודשי קודשים, טעונה הפשט וניתוח. דין מיוחד בעולה שצריך לנתח את העולה. מה זה לנתח? השגרה של החיים, שהיא האויב של החיים, נובעת מהעובדה שאתה רואה את עצמך כמכלול. וכמכלול, השגרה היא המכלול. באופן כללי, השגרה היא הכלל של החיים. בגדול, זה נכון שבאופן כללי, אתה, זאת העבודה שלך, ופה אתה לומד, ופה אתה גר. זה המכלול שלך. ולכן המכלול מרדים. והדרך ליצור את ההתעלות זה להפסיק להתייחס אל עצמנו כמכלול. לקחת נושאים נושאים, פרטים פרטים, חלקים חלקים. קח נושא מסוים, תתעמק בו, תחפור בו. תכונה בנפש, מצווה, דקדוק בנושא מסוים. קח משהו, תנתח אותו, תתעמק בו. אל תסתכל על עצמך בגדול. זה לא טוב. ההסתכלות על עצמך בגדול היא השגרה. זה נכון שבגדול אתה בסדר. אבל ככה לא מתקדמים. מתקדמים על ידי ניתוח. תנתח לאיברים. קח את האישיות שלך, חלק אותה לחלקים. קח את השגרה שלך, תמפה נושאים. כל פעם תעבוד על משהו אחר. פעם על זה, פעם על זה. תגוון, תנתח. ככה מתעלים. תריך עילוי, עולה, לעלות. תפשיט את האור. האור הוא הסכמטיות. האור עוטף את הכל. העולה תנעונה, הפשט. תפשיט את המערכת שעושה את הכל למכלול אחד. כי האור אותיות עיוור. יוצר את העיוורון שלך, כי אתה תפשיט את זה, ותראה שבפנים יש המון נושאים באישיות שלך. ככה מתעלים. והכל אפשר לעלות. אין נושא שאפשר להתקדם בו. עולה, עולה כולה, כליל. אבל הכליל הזה הוא לא כל, כי אין דבר כזה לעלות את כל האישיות. מי שרצה לעלות את כל האישיות, לא יעשה שום דבר. מי שרוצה לעלות את האישיות שלו, צריך לקחת נושא, נושא. מי שרצה לעלות את כל האישיות, זה דמיון, אולי יישאר שום דבר מזה. הכליל, דווקא על ידי הניתוח וההפשט. חוץ מזה, מביאים מהעם, זה היה קורבן אהרון, זה קורבן הפתיחה. אהרון מביא עגל ובקר לחטאת, והאלוהים ומכריז בעצם איך אדם עובד את השם. מה השורש, מה היסודות של ההקרבה שנדרשים בשביל להתקרב אל השם. גם החברה צריכה להתקרב כחברה. אל בני ישראל תדמר למור, קחו שעיר עזים לחטאת, ועגל וכבש מנשנה תמימים לעולה. ושור ועיל לשלמים, לזבוח לפני השם. גם החברה צריכה לעסוק בהתקרבות שלה. והחברה מביאה שעיר עזים לחטאת. גם בראשי חודשים ובמועדים קורבן ציבור מיוחד שנקרא שעיר עזים לחטאת. אדם פרטי לא מביא שעיר עזים לחטאת, אבל הציבור כן מביא שעיר עזים לחטאת. שעיר עזים, השערה הציבורית. הציבור אוהב מאוד שערות. הציבור אוהב טלטלות, שינויים, תחשויות, התרגשות, סנסציות. בחיים האישיים אדם לא אוהב את זה. אנחנו דווקא לא אוהבים בחיים האישיים יותר מדי סנסציות. אבל בפן הציבורי שלנו אנחנו פתאום מאוד רוצים את זה. רוצים שערה. אחרת החיים הציבוריים לא מטיבם. מה קורה פה? צריכים להבין וצריכים להקריב את הרצון הילדותי הציבורי לשערה. שערה ושעיר. ושעיר זה מישהו מאוד מסוים. עשיו נקרא שעיר. ועל חרבך תחיה, ועל הסנסציות תחיה, ועל המרידות תחיה, ועל הבלגן תחיה, ועל הלשון הרע תחיה, ועל החיסולים ההדדיים תחיה. לא ככה מרגישים את דופק החברה. לא ככה יוצרים חברה יהודית בריאה. לא בזה שיש כל פעם סנסציות ואת מי דקרו, את מי שחטו. צריך להקריב את הדמיון שככה חברה מרגישה את עצמה. לא ככה חברה מרגישה את עצמה. זה נכון שחברה צריכה התקדמות, אבל אוי ואבוי לדור שלא יודע ללמוד מהדור הקודם, לאנשים שרק רוצים מהפכות ודרמה בלי לקחת אחריות. כי חברתית זה מאוד קולני ומאוד תופס. להתקרב אל השם כחברה זה להקריב את זה. להקריב את השעיר. זה מה שיוביל לשור ועיל לשלמים. מה שבאמת חברה צריכה זה עוצמות, שור, עיל, כוחות שעסוקים בעיקר בשלמים, בשלום. צריך להקריב את כל העוצמות האישיות שלך בשביל השלום. השור זה הרצון שלך לעבוד ולהתקדם ולעמול. יש לך המון עוצמה אישית. יפה. יש עוצמה ציבורית. באמת. יש אנרגיות ציבוריות. נכון. כולם צריכות להיות מוקרבות אל השלום. המזבח נקרא שלום. זאת מהות המזבח. השלום. ואסור להניף חרב על המזבח. כל האבנים שמהם נבנה המזבח לא תבנה את עין גזית כי חרבך הנפת עליה ותחלליה, ואפילו אם נפגמת אבן המזבח כציפורן, היא נפסלת, מוציאים אותה. אם כשצובעים את המזבח בסיד לבן אסור לעבוד עם כלי ברזל, רק עם כלי עץ, כי אם תפגום אבן טיפה, שריטה קטנה, היא נפסלת. אין דבר כזה מלחמות. מזבח בא לעשות שלום, ואין כמו קורבן שלמים שבא להדגיש את השלום, כי גם המזבח מקבל, גם הקדוש ברוך הוא מקבל, גם הכהנים וגם ישראל, קורבן שלמים. זאת המשימה העיקרית של החברה. לשם צריכות להיות מופנות כל האנרגיות. מה זה שלום? שלום זה אחריות. ככה נבנית חברה, מאחריות. מיצירת גשרים וקשרים, מהקשבה. בסוף פרשת צו, לקחו את קורבן השלמים של אהרון, ונותנים מדמו על תנוך אוזן אהרון הימנית, ועל בוען ידו הימנית, ועל בוען רגלו הימנית. לתת דם של שלמים, של אל מילואים, על האוזן, על ההקשבה, ימין, ועל הבוען שאיתה לוחצים ידיים. הבוען הימנית זה הרצון לשלום, והרגל של הולכת אל השלום, ולא להחזיקה במחלוקת. כי עניינו של אהרון ובניו, אוהבי שלום, רוטפי שלום, שלום זה המפעל הציבורי שלנו. שלום זה המזבח, שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא. זאת המשימה הציבורית. זאת העבודה הציבורית, להקריב את השעיר, את ההחטאה הענקית הזאת, ולזבוח לפני השם שור ואיל לשלמים. ולכן מיד, אחרי שמקריבים את קורבן השלמים הציבורי, פסוק כ"ב, מיד אחרי הקרבה של קורבן השלמים, וישא אהרון את ידיו אליו ויברכם. ברכת כהנים. מה זה ברכת כהנים? יברכה יאר השם וישם וישם לך שלום. רש"י מביא ברכת כהנים פה אצלנו. ולא רק אהרון, ולא משה מצטרף אליו, ויברכו את העם. אבל פרשת השבוע שלנו מדברת על עוד סוג של הקרבה. יש הקרבה מאוד קשה. הקרבת ההתקדמות הרוחנית האישית על מזבח ההתקדמות הציבורית. ברמה האישית, נדב ואביהו רוצים ללכת קדימה. הם באמת בקרוביי. הם באמת רוצים להתקרב. הם ממש רוצים להתקרב. אבל זו התקרבות אישית. שהיא לא חלק מהתקרבות של ציבור, היא ללא חשיבה ציבורית, היא לא למען הציבור ולא בשם הציבור, היא אישית. היחיד הגדול, העליון, הנשגב, נדרש להקריב את ההישגים האישיים שלו למען ההתקדמות של מכלול הציבור. יכול להיות, אומר הגאון מווילנה, כך מסביר רב קוק בכתביו, יכול להיות שברמה האישית שלך בעבודת השם יותר נכון לך להתפלל תפילת יחיד. יכול להיות שברמה האישית שלך בעבודת השם יותר נכון לך באמת ובאמת להתקרב לשם, להתכונן לתפילת מנחה שש שעות ולהתפלל אותה אחרי צאת הכוכבים. אבל אתה צריך להקריב את העולם הרוחני האישי שלך, את ההישגים האישיים שלך, בשביל ההתקדמות של הציבור. אומרת הגמרא בסנהדרין פרק 11, שאם אדם מתקדם התקדמות רוחנית אישית ולא תורם לציבור מהתקדמות רוחנית האישית, ולא מקריב את המסתגר בעולמו הרוחני, ולא מקריב, כי חבל, אני עכשיו עסוק בלתת לאחרים, חבל, באותו זמן אני יכול להתקדם, אז תורתו נדעכת ומסתלקת ממנו, והוא הולך ופוחת, הולך ויורד, אומר המהרש"א שם. כי מי שלא מקריב את ההתקדמות הרוחנית האישית שלו למען האומה, למען הציבור, למען המכלול, הוא לא יתקרב אל השם. כי השם, ריבונו של עולם, רוצה את ההתקרבות של האומה, ולא של היחידים. הוא בנה משכן לעם. אומר השפת אמת בפרשתנו, שנדב ואביהו התקרבו אישית ולא ציבורית. זאת הסיבה, אומר השפת אמת, שבפרשת החרמות, שבעזרת השם נקרא אחרי פסח, שמדברת על כניסת הכהן הגדול ביום הכיפורים לקודש הקודשים, הפרשה הזאת פותחת באחרי מות שני בני אהרון, בקורבתם לפני השם וימותו, ואז מדברים על הכניסה של אהרון הכהן לקודש הקודשים. למה, אומר השפת אמת? כי הכניסה של אהרון לקודש הקודשים זה שיא השיאים של הקרבה. אבל חס ושלום שזה לא תהיה קרבה אישית. וכיפר בעדו ועד ביתו ועד כל קהל ישראל. תסתכל, בני אהרון. אומר הרב קוק שזאת הייתה טענת הגאון מווילנה. על זה הוא יצא. על זה יצא הקצף. התקרבות אישית בלי אחריות על ההתקרבות הציבורית, אמר הלל הזקן, אל תפרוש מן הציבור. מה? כן. על זה היה ויכוח. צדיקי עולם, ענקי עולם, דווקא מהם נדרשת הקרבה. קשה מאוד, הקרבה מאוד, אולי הכי קשה. מה, להקריב את הקרבת אלוקים שלי? להקריב את הקרבת אלוקים שלי בשביל ההתקרבות של העם. כי ההתקרבות של העם היא העיקר. מספר רבי יצחק מוולוז'ין, בנו של רב חיים מוולוז'ין, תלמידו הגדול של הגאון מווילנה, על אביו. היה אומר לי, וחוזר ואומר לי, אומר רבי יצחק, שכל המלוא של האדם בעולם זה להקריב את עצמו למען הכלל. הוא מספר על אביו, רב חיים מוולוז'ין, גדול הדור, גדול הדור, התלמיד הגדול ביותר של הגאון מווילנה, גדול הדור, בהלכה, בנסתר, בלמדנות, גדול הדור, שכל יום אחרי התפילה, אחרי תפילת שחרית, היו מתכנסים אצלו אנשים הכי פשוטים. הוא היה קורא איתם חומש עם רש"י. הוא מסביר להם היטב את הפסוקים, ומלא אותם רש"י, ואת הלימוד הזה הוא אף פעם לא היה מבטל את השיעור הזה. אף פעם לא היה מבטל את השיעור הזה. היו אומרים לו, זה קטן עליך. אתה גדול הדור, זה תן לאיזה בחור צעיר שילמד אותם. חומש עם רש"י, מה? לא הסכים. אין דבר כזה. צריך עם הציבור. את תמיד עם הציבור. כי כל הנושא זה העדת ישראל, וכל זה שהשם נראה עליהם, עליכם נראה כבוד השם. ותצא אש לפני השם, זה בשביל העם, ואהרון מברך את העם, ומשה מברכים את העם, וירא כבוד השם אל כל העם. זה הנושא. זו הקרבה מאוד מאוד גדולה. מתפללים עם הציבור, לומדים תורה עם הציבור, מקיימים מצוות עם הציבור, עם הציבור. אבל אני יכול להגיע להישגים יותר גבוהים לבד. תקריב. גם הקדוש ברוך הוא מקריב. הקדוש ברוך הוא לבד היה לו חיים הרבה יותר פשוטים. כשהוא היה לבדו, מה הוא צריך את הכל? הקדוש ברוך הוא איתנו, שכינה עמהם, שוכן איתם בתוך תומתם, בכל צרתם לא צר, בכל מקום שגלו שכינה עמהם. הוא עם הציבור, הוא עם העם, הוא איתנו. ושכנתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא, כביכול, גם הוא יורד. יש זרה אשר לא ציווה אותה. אשר לא ציווה. צריכים להקריב. בכל החיים צריכים להקריב. כדי לשמור על גובה רוחני, צריך להקריב. צריך להקריב את התאווה כדי לשמור על טהרה. כדי להתקרב אל טהרה. צריך להקריב את הגסות כדי להתקרב אל העדינות. צריך להקריב את הטומאה בשביל ההתעלות. ולכן התורה עוברת, פרשת שמיני, למערכת ההקרבה, שגם היא קשורה לחיות, אבל לא בבית המקדש, אלא בחיים הפרטיים של כל אחד מאיתנו. יש מה שאוכלים ומה שלא אוכלים, ואת הרוב לא אוכלים. את הרוב הגדול לא אוכלים. כלומר, צריך להקריב. צריך להקריב המון חשקים, המון תאוות, המון טעמים, המון ריחות. צריך להקריב המון המון דברים, אבל רק ככה אתה מתקרב אל הטהרה שלך, אל הגבורה שלך, אל צלם אלוקים שבך, אל האצילות שבך. אם אתה לא תקריב, לא תהיה איש אציל. אדם שנסחף עם היצרים שלו ומתאוות שלו ואוכל את הכל וזולל על הכל ומתאווה להכל והולך, אז הוא לא ישמור על, הוא לא יהיה קדוש. צריך להקריב. כל כך הרבה הלכות באכילה. זה לא רק מה אוכלים ולא איזה בהמה תאכלו ולא תאכלו. חלב ודם ושחיטה וטרפות ובשר וחלב. כל כך הרבה הקרבות. שולחנו של אדם דומה למזבח. השולחן שלך זה מזבח, השולחן שלך זה תקורבן, אתה המון הקרבות. זה מותר לאכול, זה אסור לאכול, יש תולעים, יש רצים, יש זה, יש מלא דברים. כמה הקרבות אתה נדרש להקריב, ולברך, ומה אוכלים, ומה לא. אם אתה מקפיד על תרומה ותרה, בכלל המון הקרבות. אבל רק ככה, אומרת התורה, אנחנו מתעלים. התקדשתם ואתם קדושים. רק בהקרבות. מי שמקריב את הקרביים שלו, מי שיוצר קרב עם קרביו, אז הוא מקריב ומתקרב. והקרבות ימשיכו. הקרבות, פרשת הזריע, הקרבת ה... רצון לדבר, לשון הרע, זה חתיכת הקרבה ענקית של פרשת הזריע ומצורה, הקרבה ענקית שצריך להקריא, הרכילות והלשון הרע. והקרבת עניינים שקשורים ליצרד העריות, שתאוות תוות האריות בסוף פרשת מצורע, אחר כך פרשת החרמות, בעריכות הקרבה של האריות. כמס ארץ מצרים לא תעשו, כמארץ ארץ כנען. המון הקרבות יש בספר ויקרא. מכל מיני סוגים, רק ככה מתקרבים. אנחנו מתפללים ומייחלים לשיבתה של העבודה לדביר ביתך, לשיבתו של מקדש על מכונו, כי אנחנו מרגישים שאנחנו לא מקריבים מספיק. אנחנו רוצים להקריב יותר. רוצים להקריב הרבה יותר כדי להתקרב יותר. להתקרב יותר אחד לשני, להתקרב יותר ויותר אל המעלות שבתוכן, להתקרב יותר לריבונו של עולם, אל התורה, אל ארץ ישראל. רוצים להקריב יותר, שבת העבודה, ושם נעלה, ושם נעשה לפניך את קורבנות חובותינו. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לזכך אותנו, לזכוך ולזכך עוד ולהקריב עוד, כי ככה נעלה, ככה נתקרב. ספר ויקרא, ספר שיפרוס לפנינו את כל ההקרבות הגדולות שאנחנו נדרשים להקריב בחיים שלנו, מכל מיני סוגים, רבים מאוד, רבות רבות ההקרבות, בשביל שנזכה בעזרת השם אל הקרבה הגדולה, אל את המקדש, שנזכה בעזרת השם בקרוב להקריב את הפסח במועדו, יחד עם כל בית ישראל. שבת שלום, בשורות טובות.